ב-4 בינואר, 6 ימים לאחר השבעת הממשלה ויום לפני הדיון בבית המשפט העליון, בעתירות נגד מינויו של יושב ראש ש"ס לשר, כינס שר המשפטים יריב לוין מסיבת עיתונאים בשעה 7 בערב, והטיל פצצה.
אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט, והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון.
שר לוין הכריז על כוונתו לקדם 4 תיקוני חקיקה מהפכניים. פסקת התגברות שתאפשר לחוקק מחדש חוקים שנפסלו בבג"ץ ברוב של 61 חברי כנסת. בית המשפט לא יוכל לדון בחוקי יסוד. שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שיכלול הרחבתה ל-11 חברים, בהם 7 שימונו על ידי הקואליציה, 1 מהאופוזיציה, ושלושה שופטים, והענקת זכות וטו לשר על 2 שופטים. בנוסף, ראשי ועדת הכנסת וועדת חוקה יהיו נציגי הקואליציה בוועדה, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה יהיה נציג האופוזיציה. ובנוסף, ביטול השימוש בעילת הסבירות לפסילת החלטות ממשלה והשרים, מינוי היועץ המשפטי לממשלה והיועצים במשרדים בידי הממשלה והשרים, הגדרת חוות דעתם כלא מחייבת, ואפשרות ייצוג עצמאי.
הנושא השני במסגרת הרפורמה הוא הסדרת פסילת חוקים ופסקת ההתגברות. לא עוד דיון בבית המשפט בחוקי יסוד. לא עוד פסילת חוקים של הכנסת ללא הסמכה. במקום זאת, בית המשפט יפעל מכוח חוקי היסוד ולא יימצא מעליהם.
בדיעבד, בימים ובחודשים הבאים נמתחה לוין ביקורת חריפה גם מבית על העיתוי שבו בחר להצגת הרפורמה יום לפני הדיון בעניינו של דרי, כאשר יש הטוענים כי המעשה דרבן את שופטי העליון לפסול את מינויו של דרי לשר. ביקורת נוספת נמתחה על הדרך שבה בחר לוין לפתוח בהליך החקיקה, בהצהרה פומבית ובהצגת שורה של חוקים מהפכניים יחד, במקום לחוקק את החוקים בצעדים מדודים. אבל כל זה הספיק לאופוזיציה שהפסידה בבחירות, וחיכתה למידע הראשונה של הממשלה בנושאים הנוגעים לליבת שליטת השמאל במערכות הללו, לצאת לדרך במאבק. זמן קצר לאחר דבריו של לוין, ניתן האות, ועשרות אלפי אזרחים ישראלים גדשו את הרחובות בהמוניהם, ופתחו במחאות שנמשכו חודשים ארוכים, ובמידה מסוימת מלוות אותנו עד היום. כלי התקשורת המרכזיים בישראל עלו על מדי האופוזיציה, והתמסרו לדפי המסרים של תנועת המחאה. כל העת תדלקו את המחאה קמפיינים ענקיים, שמאחוריהם עמדו גורמים עלומי שם בהשקעה כספית אדירה. הם דאגו להבהיר לציבור כי החקיקה המשפטית תפגע אנושות באופייה הדמוקרטי של המדינה ותשליט על חייהם משטר בנוסח איראן. עשרות אלפים חסמו כבישים בניגוד לחוק ונרשמו אף עימותים עם המשטרה והשחטת רכוש ציבורי.
הגענו כי אנחנו לא מוכנים שהממשלה הזאת תהיה מוסד לשיקום עבריינים. זה לא הגיוני שדרי יהיה שר אחרי שהוא כבר מואשם בפלילים, וזה לא בסדר כל מה שקורה פה.
דמוקרטיה לכולם!
המפגינים והמתנגדים לתוכנית טענו כי היא תפגע בשלטון החוק ובעצמאות מערכת המשפט. הם טענו כי התוכנית תאפשר לכנסת לשלוט במערכת וכי היא תפגע ביכולת של בית המשפט להגן על זכויות האזרחים. וכאמור, עשו שימוש במילה דמוקרטיה בהטיותיה השונות כדי להזהיר את הציבור מפני הרס הדמוקרטיה לשיטתם. בימין טענו כמובן כי מצב שבו בית המשפט הפך לגורם שאומר את המילה האחרונה ופוסל חוקים והחלטות ממשלה ללא הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית, ולעיתים בעילות עמומות, ועוד שחלק ניכר משופטיו מזוהים לחלוטין עם המחנה הליברלי בציבוריות הישראלית, הוא מצב בלתי תקין בעליל שכבר מהווה הלכה למעשה משטר לא דמוקרטי שבו דעות המיעוט נכפות על הרוב. בנוסף טענו בימין כי בית המשפט פוגע אנושות גם ובעיקר באופייה היהודי של המדינה בפסיקותיו פעם אחר פעם. מעט יותר מחודש לאחר הצהרת לוין ולנוכח המחאות שהלכו והתרחבו, נשא נשיא המדינה יצחק הרצוג נאום לאומה, בו קרא להידברות ולחקיקה בהסכמה.
רוב אזרחי ישראל רוצים הסכמה רחבה. רוב אזרחי ישראל רוצים לחיות חיים בטוחים וטובים. המתווה שאותו אני מציג היום הוא שביל זהב שמכנס באופן ראוי, הגון, מאוזן ובונה את התפיסות, האמונות, הדאגות והחששות.
הרצוג הביע דאגה רבה מהמחלוקת העמוקה בין חלקי העם, והציע בסיס משלו למתווה פשרה שלמעשה קיבל חלקים רבים מטענות הימין במחלוקת. בהמשך, שינה הרצוג את עמדתו בנאומים ובמתווה הבא שהציג. ב-23 במרץ אושר בכנסת חוק הנבצרות.
61 בעד, 47 נגד. הצעת החוק התקבלה. ותיכנס לספר החוקים.
עוד באותו הערב כינס ראש הממשלה נתניהו מסיבת עיתונאים, בה הודיע כי עד עתה היו ידיו כבולות, וכעת הוא מתכוון להיכנס לאירוע כלשונו ולנסות לגשר על הפערים ולהרגיע את הרוחות. מה שקודם לכן נאסר עליו על ידי היועצת המשפטית לממשלה באמצעות הסדר ניגוד העניינים, תחת האיום שבמידה והוא יפר אותו, הוא עלול למצוא את עצמו מוצא לנבצרות על ידיה.
לצערי עד היום ידיי היו כבולות. הגענו למצב אבסורדי, ולכן הערב אני מודיע לכם, חבריי, ידידיי, אזרחי ישראל, עד כאן, אני נכנס לאירוע.
יומיים לאחר מכן חלה תפנית בעלילה. בעוד ראש הממשלה נתניהו נמצא בנסיעה מדינית, כינס שר הביטחון יואב גלנט מסיבת עיתונאים, בה קרא לעצור את החקיקה המשפטית. זאת על רקע תופעת הסרבנות בשירות המילואים, שהחלה אז לצבור תאוצה. בכירים בשירות מילואים בצבא הודיעו כי יפסיקו את שירותם במידה ותימשך החקיקה המשפטית.
כשר הביטחון של מדינת ישראל, אני אומר בצורה הברורה ביותר, חייבים לעצור את התהליך כדי שנוכל לשבת ולדבר. צריך לעצור את ההפגנות ולהושיט יד להידברות. צריך לעצור מיידית כל גילוי של סרבנות.
ההכרזה הזו תפסה את נתניהו לא מוכן, זאת לאחר שהשניים סיכמו שלא תצא הודעה לא מתואמת. בתגובה, ראש הממשלה הכריז על פיתוריו של שר הביטחון, והאות ניתן שוב כשארגוני המחאה של השמאל קוראים לציבור לצאת לרחובות. עשרות אלפי בני אדם צבעו על רחובות תל אביב וירושלים במשך לילה שלם, שיש מי שכינו אותו ליל גלנט, וזכור ולא לטובה, כשיא הקיצוני ביותר עד כה במחאה נגד הממשלה. המוחים השחיתו רכוש ציבורי, הבעירו מדורות וחסמו את נתיבי איילון למשך לא פחות משבע שעות. למחאה הצטרפו הפעם גם יושב ראש ההסתדרות וראשי המשק, שהכריזו יחד בצעד נדיר על שביתה כללית.
אם אתה לא מודיע במסיבת עיתונאים היום שאתה לא חוזר בך, אנחנו עכשיו מתחילים את השביתה. מרגע שאני גומר פה, פורצת שביתה כללית במדינת ישראל.
שנייה, אני מודיע, מהרגע הזה אין המראות. תעצרו מהרגע הזה את כל המראות.
יום לאחר מכן, הודיע ראש הממשלה על התקפלות, קבלת דרישת האופוזיציה להשות את החקיקה, וכניסה למסע ומתן עם האופוזיציה בבית הנשיא. בהמשך, לאחר פיצוץ השיחות, התברר שאף שלפחות חלקים מקרב אנשי האופוזיציה הביעו נכונות להגיע להסכמות בדיונים הפנימיים, ראשי המחאה ששלטו בדעת הקהל הצליחו לטרפד כל סיכום עם הממשלה. מה שהוביל לפיצוץ השיחות כעבור שלושה חודשים הייתה בחירת נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים, כאשר באופוזיציה טענו כי נתניהו עשה תרגיל שנועד לדחות את הבחירה ואת כינוס הוועדה. בתגובה הכריזה הקואליציה ב-18 ביוני על חידוש החקיקה, ובהמשך בתאריך 11 ביולי אושר סופית החוק הראשון של חבילת חוקי הרפורמה, ביטול עילת הסבירות כעילה לפסילת החלטות ממשלה על ידי שופטי בית המשפט העליון.
64 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.
כבר מחר בבוקר אנחנו נעתור לבגץ נגד החקיקה הנפסדת הזו.
כעת הכל תלוי ועומד בבגץ, שידון בקרוב בעתירות שהוגשו נגד החלטתו של שר המשפטים לוין שלא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, נגד ביטול עילת הסבירות ונגד חוק הנבצרות, שקבע הליך מורכב להוצאתו של ראש הממשלה לנבצרות ורק מסיבות בריאותיות. בתוך כל הסאגה הזו וחידוד המסרים בין ימין לשמאל, בין תומכי הקואליציה למתנגדי מהאופוזיציה, בימים האחרונים הכריז באופן רשמי השופט יוסף אלרון על כוונתו להתמודד לנשיא בית המשפט העליון. מדובר בקריאת תיגר ראשונה בהיסטוריה של בית המשפט העליון על שיטת הסניוריטי, לפי המועמד היחיד שמציג את מועמדותו לתפקיד הוא השופט הוותיק ביותר בבית המשפט. מי שאמור להתמנות לנשיא בית המשפט אחרי פרישתה של הנשיאה חיות בחודש הבא הוא השופט יצחק עמית. בכאן חדשות פורסם כי בין אלרון לעמית שוררת יריבות אישית מרה ורבת שנים, עוד מימיהם כשופטים בבית המשפט המחוזי בחיפה, וכי לטענתו של אלרון, עמית אינו ראוי לכהן כנשיא בית המשפט העליון. מה יפסוק בית המשפט בכל אחד מהתיקים המורכבים, בהם שניים נגד חוקי יסוד, והאם יפסול לראשונה חוק יסוד? האם הממשלה והכנסת יקבלו את הפסיקה כאשר לטענת הקואליציה היא ניתנת בחוסר סמכות מוחלט? וכיצד יתרפד לוין את מינויו של השופט עמית לנשיא בית המשפט העליון? ובכלל, לאן יוביל אותנו כל הסיפור של הרפורמה בתקופה הקרובה? האם נראה בהתעוררות מחודשת של ארגוני המחאה בהפגנות הרחוב, לאחר קיטון דרמטי במספר המשתתפים בהפגנות השבועיות? והאם מתישהו אלה שזעקות הדמוקרטיה בגרונם יבינו כי לא מדובר במשבר על הדמוקרטיה, אלא בניצחון הדמוגרפיה שהוביל לתוצאות הבחירות? ימים יגידו.